אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כל כבודן. כל כבודן.
בוקר טוב, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, יום חמישי שמח, גשום, מלא שפע, מלא עופות להוציא מהמקפיא עכשיו, הרגע, זה הזמן לכל מי שחיכתה לבשל יחד איתי, גם אם את שומעת את התוכנית הזאת בפודקאסט, מחר נגיד, אחרי צהריים, כל עוד הנר דולק, כנראה שנכנסה כבר שבת, אבל סך הכל נראה לי שיום חמישי בבוקר זה זמן טוב להתחיל להתכונן לשבת, גם אני מתכוננת איתכם, אתם על כל כבודן בכאן מורשת, אני איתכם אניה שוחט עד השעה 11. אני כבר כמה שבועות אומרת לעצמי, אניה, את מגשימה פה חלום עצום, את הרי שנים חלמת להגיד 23 דקות עכשיו אחרי השעה 10, אני איתכם, אנחנו נהיה פה עד השעה 11, כל מיני משפטים כאלה ששדרנים, אז אתם תשימו לב, אני אשלב את המשפטים המאוסים האלה מדי פעם של שדרני רדיו. אנחנו אומרים בוקר טוב לאורך שלנו, מנדי גרוזמן, ששומע אותנו מיקום מקביל, ולמפיק שלנו חיים טוויטו, ולטכנאית שלנו אלה ניידונוב, נכון? אמרתי את זה נכון. כרגיל וכבכל שבוע, אני ממש אשמח לשמוע ממכם במספר, כאילו תסמסו לי, ל-055-966-3991, 055-966-3991. בשבועות האחרונים השתמשתם במספר הזה כדי להחמיא לי, ואני אומרת, בואו נשמור על הקו הזה, ולא נסתם ממנו חס ושלום. תוכנית עמוסה לפנינו היום, הרבה דברים טובים יהיו. אנחנו נדבר על ספר חדש של יעל שבח, שנקרא א' אלמנה. הספר הזה יוצא בטיימינג די, איך נגיד, מורכב, משמח, בין ההזכרה של יום השנה השלישי לרזיאל שבח, השם יקום דמו, לבין היום הולדת של יעל ואל תוך הסגר, אנחנו נדבר על כל זה. גם חנה עדס הכהן הלורו תהיה איתנו עם פרשת השבוע ויוד טבת ואיך הוא קשור לברסלב וליטאים. גם סיפור חיובים לקורונה נורא נורא מרגש שהכנתי לכם היום. אבל לפני הכל אני רוצה להתחיל במשהו קטן משלי. השבוע יצא סינגל ככה שעשה הרבה רע של אברהם פריד ואביב גפן. ויצא המון ביקורת נגדו. אנשים אמרו, אולי קצת בצדק, עד שיוצא כזה סינגל של שני ענקי מוזיקה, כל אחד מהצד שלו, ציפינו למשהו יותר מושקע, למילים יותר עמוקות, לעיבוד יותר זה, היי היי, כל אחד נהיה לי פה זה מומחה מבין. עכשיו, חשבתי על זה, ובאמת שבטבע שלי, באמת גם לי עלו מיד הביקורות האלה, אני לא אומרת. וזה התחבר לי גם לסערת החיסונים השבוע. אני פתאום קולטת שאני כאילו מדברת והמסכה עדיין עליי. אתם מבינים את הטראומה? בעיקרון אני מותר לי לשדר בלי מסכה, אבל אני עדיין ממוסכת. Anyway, חשבתי על סערת החיסונים השבוע, שיותר ויותר אנשים, מה שנקרא, חושפים את זרועם ומתחסנים. וכמה שהיה, אתם יודעים, לאורך כל השנת קורונה האחרונה, המון המון קונספירטורים שאמרו שזה ה-G5 והשבבים שמשתילים לנו בראש, וביל גייטס רוצה להרוג את כולנו, ואתם יודעים, הרשת מוצפת בכל כך הרבה קונספירציה, שבכלל כל זה זה סדר עולמי חדש וכולי וכולי וכולי, כל מתנגדי המגפה וכולי וכולי, אז כשהגיע החיסון, כל הקולות האלה שוב פעם צפו ביתר סט. אפילו אני קיבלתי איזה שיימינג השבוע, כשהעליתי איזשהו סרטון שקשור לחשיבות של לשים מסכה, חטפתי שיימינג מטורף בעמוד פייסבוק שלי, והנה הגיעו החיסונים, שחיכינו להם כל כך הרבה זמן. אני לא יודע אם חיכינו לחיסון, חיכינו לאיזושהי בשורה, אפילו לא ידענו איך לקרוא לבשורה, כאילו אמרנו, מה צריך לקרות כדי שהקורונה תיגמר? מה צריך לקרות כדי שהחיים שלנו יחזרו לסדרם? ואז מגיע משהו, מגיע איזשהו פתרון. ואני אומרת, הכי קל לשלול, הכי קל להגיד, זה לא זה, לא ניסו את זה מספיק זמן, זה יהרוג אותנו, זה זה. ואני לא אומרת, ברור שצריך להתייחס לכל דבר בזהירות המגיעה לו, אבל באיזשהו מקום יש מקומות בחיים שאני אומרת, קצת תהיה תמים עם השם אלוקיך. זאת אומרת, בטח כשאני אומרת את זה, ואני מרשה לעצמי להגיד את זה, כי אני מגובה מה שנקרא ברבנים, שבאמת מעודדים ללכת ולהתחסן, מי שיכול להרשות לעצמו כמובן, אנחנו הצעירים עדיין לא יכולים, אבל כשנוכל. ולמה אני מחברת את זה לשיר? כי אני אומרת, כל כך הרבה חיכינו לשלום בין העמים ושלום בין המגזרים, בטח מישהו כמו אביב גפן, שממש ייצג מה שנקרא פלג הרבה יותר קיצוני מהמגזר, ונכון, הכי קל לבוא ולבקר, זה כן טוב, זה לא טוב, זה לא... ולא שאני משווה בין חיסון לשיר, כן? בואו נשים שנייה את הדברים בפרופורציות. השיר, לא משנה, אתם אוהבים אותו, לא אוהבים אותו, לא יגרום שום נזק לעתיד הקרוב או הרחוק, ואני מקווה שגם החיסון, בעזרת השם, יעשה רק טוב, אבל אני אומרת, אפילו לא לקחנו שנייה אחת או דקה אחת, להגיד, וואלה, יש מצב שהגאולה הגיעה, ושהגיעה בכזה הסך הדעת, שמרוב קולות על, על, על קונספירציות, אנחנו אפילו לא מצליחים ליהנות מזה. אני, אתם יודעים, קטונתי מלהבין מחקרית ולהבין ברפואה. אני פשוט רוצה להאמין שבאמת הגאולה פה בדרך, ושתוך כמה חודשים אנחנו נוכל לחזור לשגרה שלנו. ואתמול קראתי פוסט ממש מרגש של רחלי רושגולד, שהיא גם הייתה אחות במחלקות קורונה, והשבוע היא נקראה, מה שנקרא, לעשות את הצד ההפוך, לבוא ולהתחיל לחסן. והיא מספרת ככה. הבוקר הבנתי ששום דבר לא הכין אותי באמת לרגעים האלו של ההתחלה. אנשים הגיעו, בלי סוף אנשים, אחד אחרי השני כמו בסרט נע. והיו שם כאלו שנשענו על מקלות הליכה, וכאלו שלובו על ידי המטפלים האישיים שלהם, והפנים סיפרו הכל. ורעדו לי הרגליים מהתרגשות, הנה זה קורה, אנחנו מסיימים את זה. והזוג הראשון, סבא וסבתא, והם התרגשו כל כך, והייתה שם כזאת הנחת רווחה. הם לא היו צריכים לספר לי על הסבל של לשבת בבית בלי לפגוש אף אחד, עם חרדת מוות שמרחפת מעליהם. והנה הם אחרי דקירונת פצפונת אחת שגואלת אותה מאפלה לאורה. לא יאומן. וכמה הם מאושרים עכשיו, כמה אור יש להם בעיניים. אחרי שעה וחצי בערך, שעברה כמו דקה וחצי, ראיתי אותו בקצה העין, את אבא שלי המתוק, את הסבא של הילדים שלי. והוא נכנס והתחבקנו, אני אחרי קורונה, מותר לי, עמדתי מולו ובכיתי. כל האנשים שממתינים כאן, כולם רוצים להשתחרר מהצרה הזאת שנחתה עלינו, והנה האיש הכי יקר לי בעולם הזה. זה שאני נטרפת מדאגה לשלומו תמיד, אבל בעיקר בשנה האחרונה, זה שבקושי ראה את הילדים שלי, הנכדים שלו. כבר חודשים ארוכים. זה שמספר לי כמה הוא מתגעגע, זה שמשתגע מהסגרים ומהלבד. אבא שלי שעבר כמו כולם שנה לא קלה. אבא שישב יותר מדי לבד פעמים בשנה האחרונה, וזהו אבא, לעוד שלושה שבועות צבעים רבים בעולם האפור הזה ישובו לזרוח. תודה לבורא עולם, למדע, לאינסוף אנשים מדהימים שהשנה האחרונה בחייהם היא כמו יום אחד ארוך. והנה אנחנו רואים את האור, אנחנו מנצחים אותה, את הקורונה. בריאות לכולם. אנחנו אומרים בוקר טוב לחנה הדסה כהן הלורו ועוד מגוון שמות משפחה. בוקר טוב, חנה.
בוקר טוב, הניה שוחט.
מה שלומך, צדיקה שלי?
ברוך השם, נורא נורא מתרגשת להיות איתכם פה בשידור הבוקר.
נכון.
ממש.
זה כן. שידור מלא אמפתיה, אהבה, ויכול להיות שאת פחות מתאימה לכל זה.
פחות הסגנון שלי.
אז, אני פתחתי השבוע ככה את יומן היורצייט השנתי, ו... כן, תראה, זה דברים שאני עושה ככה מיד אחרי הקפה, מחפשת יורצייטים כן. למחייתי.
מיד עוגת שמרים? למי יש יורצייט השבוע?
למי להדליק נר, שזה הרי מנהג מרוקאי ידוע, למי נדליק נר היום. וקודם כל, מחר י' בטבת, באמת עשרה בטבת, יום הקדיש של הכללי, אבל על הדרך זה גם יום פטירתו של, רבי נתן.
נכון.
נכון, שהוא היה בעצם תלמידו המפורסם של רבי נחמן.
הוא נקרא, באגת החסידים, מה שנקרא, הוא, קודם כל קוראים לו רבי נתן מברסלב, והוא כן. קבור בברסלב, על, ממש על גדות הנער שם, מקום מאוד מאוד מיוחד, יש לו שם פינה מאוד מיוחדת לרבי נתן, והחסידים, מה שנקרא, חסידי ברסלב, קוראים לו התלמיד המובהק.
רגע, אני רק אספר למאזינות, אם יש איזה מאזינה שלא מכירה את חנה, אז חנה היא קולגה יקרה, היא מרצה, והיא מלמדת חסידות, והיא מוציאה נסיעות לאומן, כשיש אומן.
פעם,
פעם. לפני 30 שנה, לפני הקורונה.
בגלגול הקודם.
היא הייתה מאוד מפורסמת ברוסיה פעם, אבל זהו.
אוקראינה, אוקראינה.
אז אני אומרת, אם חסידות הזה, לדבר איתך, כן, את יכולה להמשיך, אני לא אפרע לך.
אז רבי נתן הוא בעצם נחשב, נקרא, תלמיד המובהק של רבי נחמן. הוא הגיע אליו בחלק, נראה לי, מהחיפושים הרוחניים שהיו לו באי אלו ימיו. הוא בכלל לא היה חסיד מהמקום הזה, התלמיד חכם מאוד גדול, ובעצם ככה המסורת מספרת שהוא הגיע ושמע את רבי נחמן, ומה שנקרא ציץ ונפגע לחלוטין, הבין שזה מה שזה התפקיד שלו בחיים, בעצם לשבת ולכתוב את התורות של רבי נחמן, שאנחנו בעצם כולנו היום צריכים להכיר להכיר לו תודה, כי בלעדי רבי נתן לא היה משתמרת לנו תורתו של רבי נחמן. היה לו יכולת ממש הבור סוד שאינו מאבד טיפה, הוא היה שומע אותו, מעביר שיעורים, שיחות, סיפורי חסידים, הכל, סיפורי מסיעות, והיה זוכר הכל מילה במילה, את הניסוחים, את ההתנסחויות, את ההתבטאויות של רבי נתן, של רבי נחמן, והוא זה שכתב הכל. וממש כל התורות שיש לנו היום של רבי נחמן זה לגמרי בזכותו של רבי נתן, וממש לומדים ממנו, מה שנקרא משהו לביטול. כן. גם כשבאים אליו לציון, אז תמיד מדברים על זה שהעניין אצל רבי נתן זה להסכים, להיכנע, להתבטל בפני השליחות שלך, להגיד זה מה שהשם, כאילו את הכוח הזה שהם נתן לי זה בשביל זה, ויש לו כוח מאוד 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 גדול לרבי נתן במקום הזה של ללמד אותנו להיות בביטול כלפי שוויה, כלפי המציאות שהקדוש ברוך הוא מזמן אותנו בעולם. והוא נפטר בעשרה בטבת, שזה בעצם היום שבו התחיל המצור על ירושלים. וזה גם משהו שהוא בעיניי מאוד חזק, כי הסיפור הזה של המצור, מה אנחנו לוקחים מהעניין של המצור לימינו אנו, לחיים האלה שנסגר עלינו משהו.
ממש, ויום ראשון בעזרת השם, ממש, איך הכל מתכתב,
מכתב,
הסגר עם הסגר.
וואו, לגמרי.
למרות שהפעם, סתם כאילו, אני אומרת, הפעם זה סגר רפורמי, כאילו, בקטנה, נכון? זה לא... כן, כי עד כיתה ד' יש לימודים, ו...
חכי, חכי, יפה התעוררה בוקר, יפה התעוררה בוקר, מה שהיא לא מוכנה, חכי, עד יום ראשון וחמש, עוד אשתי, הרבה מים יזרימו בנער, אני לא מתעסקת עם יפה בן דוד. אבל אני לא יודעת כבר מה לך. האמת, אני שאלו אותי אתמול, מה שלומך? אני לא יודעת. אפשר להגיד לא יודעת, אני בביטול. אני בביטול מוחלט המציאות, לא יודעת מה לחשוב. אבל מצאתי משהו מהפרשה, האמת, שקצת חיזק אותי.
איזה כיף.
כי ידעתי שאני צריכה לדבר איתך, אז אמרתי, יאללה, אני
ראיתי כאילו אני... ידעת שיש פה מישהי ללא ידע תורני כללי, ולכן רצוי להביא איתך את החומר ולא לבנות על כלום אצלי, כן.
אני אגיד לך מה, גם כשהתחילה הקורונה, וגם כל הזמן אומרים לי, אין חנה, אבל זה בטוח מסימני המשיח, אין חנה, זה בטוח, זה כל מיני, ואני לא נעים לי להגיד, כאילו, קודם כל הכל זה סימני המשיח. בואו, כאילו, גם זה ששרדנו את היום הזה והילדים הלכו לישון וזה, זה מבחינתי סימני גאולה. זה שנקרא, כאילו, כל יום הוא מקרב אותנו לגאולה באיזושהי צורה ואופן. וקשה לי להצביע ולהגיד, הנה הקורונה, זה המשיח, כאילו, מגיע, זה ככה, קצת זה. ובאמת, באמת יש שאלות אמיתיות שצומחות בתוכנו, עם קשיי הפרנסה שהולכים וגוברים מהסיפור הזה, והבריאות, והחששות, והפחדים, ושלא נדבר על השבוע המאוד קשה שעבר על עם ישראל השבוע, ועל הגזרות הנוראיות שנחתו עלינו, בהקשר כאילו של חיים ומוות, ופילוג, ושנאה נורא גדולה, שבאמת הסתכלתי ואמרתי, השם יתברך, מה אתה רוצה? כאילו, where are we going with this? כאילו, זה לא נראה טוב.
שילבת גם אנגלית בשיחה, למקרה...
כן, שירו שאני אינטליגנטית.
אין לו תרגום סימולטני, אוקיי.
כאילו, לאן זה הולך? באמת, זה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב בסיפור הזה.
אנחנו גם כבני אנוש צריכים תאריך, אני צריכה לוז.
ממש, אפשר יעד לסוף הזה, וכאילו, דיברנו על זה בחנוכה, שעשינו מפגש משפחתי בקפסולות, בחוץ, בשמש,
כמובן, עם מסכות בתוך הספין.
ואמרנו, טוב, מה יהיה בליל הסדר? כאילו, אנחנו נהיה ביחד בליל הסדר, לא, ופתאום שאמרו את זה, אמרתי, די, אל תגידו לי את זה. זה, אני לא יכולה לחשוב על זה בכלל, זהו, זה שבר אותי סופית, כאילו, לגמרי. והסתכלתי ככה על הפרשה שלנו, פרשת ויגש, שהיא פרשה מאוד 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 עוצמתית, שבעצם יהודה ניגש ליוסף, מה שנקרא, והשערות מציצות לו מהחוזה, כל המרוקו עולה לו, תשחרר לי איתך, שלימה נסגר איתך. אומרים שממש נבקעו הרצפות והקירות של, 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 של בית יוסף במצרים, של צופנת פענח, והיה שם רעש גדול, כאילו, שהוא ניגש אליו. ויש פה כמה עניינים שככה מאוד התרגשתי מהם. אז אחד, למדתי גם מהמגיד מנזריץ', שהוא אומר משהו מאוד מאוד יפה, שויגש אליו יהודה, במהות הרוחנית, יהודה הוא היה המעשה, הוא בעצם המלכות, הוא זה שהוריד לפועל את המציאות של הקדוש ברוך הוא, ויוסף היה התלמוד. הוא אומר שויגש אליו יהודה, שהמעשה ניגש אל הלימוד, יהודה ניגש אל זה, הוא בעצם בא ואומר, כדי שאנחנו נוכל להיות בעשייה, אנחנו חייבים שהלימוד יהיה, הלימוד תורה, יהיה חלק מהחיים שלנו. ובאמת ברגעים האלה שבהם אני מרגישה שאני נחלשת בדעת שלי, כי אני לא מבינה איך אני מורה להמשיך לעשות בעולם הזה, והסגר, והילדים, והבריאות, והפחד, אני אומרת, תקשי ללימוד תורה. פתחי תורה, תתחזקי מהדבר הזה. כאילו באמת, כי מצד ההיגיון, אין היגיון במציאות כרגע. וכאילו, אני חושב שהוא ככה אומר לנו, כאילו, תגשי, כאילו, רגע לתורה. ובאמת ככה, אז ניגשתי שנייה, ופתחתי משהו מאוד מאוד יפה, אומרים שיעקב בעצם מגלה שיוסף בחיים, אז כתוב, ויפג ליבו. שהלב שלו לרגע אחד פג, הפסיק. ואז, כאילו, ברגע שהוא ראה את העגלות, את מה שיוסף שלח לו.
אפילו שסרח שרה לו את הבשורה. הנה, את רואה, אני מביאה ידע מדי פעם, קופץ.
כל הכבוד, אין יד, את ממש מצטיינת, תורנית.
יש לי פלשבקים.
מגן רחל. אז... אז תקשיבי מה הוא כותב שם. הוא אומר, ויפג ליבו, ואחר כך ותחי רוח יעקב. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא, הכלי יקר, מספר שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו שלא ימותו בניו בחייו ליעקב. וכשיוסף, הודיעו לו שיוסף נהרג, מה קרה לכל האמונה שלו? התערערה, והבטחת לי. ובעצם כל ה-20 שנה האלה שהוא, לא יודע, שהוא חושב שיעקב מת והוא מתאבל, שיוסף מת והוא מתאבל עליו, הוא בעצם מתאבל על האמונה שלו. זאת אומרת, על השבר האמוני הזה. ואז כשיוסף, הוא מבין שיוסף חי כל השנים האלה, אז הוא מבטחי רוח יעקב, מה זה? הרוח, הרוח של התורה.
רטרואקטיבית.
כאילו שהוא פתאום אומר, אוקיי, אני צדק, כאילו, זה החייה אותו, שהוא לא טעה באמונה שלו, כי הוא לא הצליח להבין, כאילו מה, זה ממש נגע לו בנקודה הזאת, ואני ככה, אני מסתכלת סתם על ההתמודדויות שיש לי, עם הילדים שלי בגיל ההתבגרות, עם הילד, יש לי ילד עם בעיה של ויסות תחושתי, זה מאוד מאוד קשה לנו איתו, וככה כל מיני התמודדויות, זה קשה, כי לא יודע, השם כאילו הביא אותי לעולם הזה, מביא לי ניסיונות, ואני מרגישה, לא מוצאת הפתרונות, לא מוצאת כלים, לא מצליחה. ואני כאילו אומרת לעצמי, לא, כאילו תחי רוחך, כאילו תזכי בתורה, שאת מאמינה בה, שהשם לא הביא אותך סתם לעולם הזה, ולא בדור הזה, ולא סתם עכשיו, ולא בקורונה, ושהכל מדויק, ומאוד מאוד מחפשת ככה נקודות של אור בדבר הזה. ראיתי שיש לך פינה בתוכנית שלך, חיוביים לקורונה, וזה אחד הדברים שהחלטתי אי אלו לפני כמה חודשים, באחד המשברי קורונה שהיו לי, שלא ידעתי מאין יבוא עזרי, שאני מחליטה שכל יום אני מוצאת משהו אחד טוב, שהקורונה הביאה לי לחיים.
יפה.
וזה מחזיק אותי. זה ממש מחזיק אותי.
ריחוק אנושי למשל.
כן, זה נגיד מדהים. תקשיבי, אחותי, עברנו יולי-אוגוסט בלי להריח זהה של אנשים אחרים, בואי. כאילו, זה היה הצלה. אבל כן, ואני חושבת שזה איזושהי הסכמה. שאנחנו לא מנהלים את העולם הזה, ואין לנו באמת בחירה באיך ומה, איזה ניסיונות יהיו לנו, אלא בחירה באיך להתמודד איתם, באיך לצחוק מהם, באיך גם בתוך ריב זוגי מעצבן וזה לצחוק שם.
אני איתך, אני איתך.
כן, לכן אנחנו חברות.
נכון, נכון, אני מסכימה איתך. חנה, חיזקת אותי, ריגשת אותי, והזכרת לי למה אנחנו חברות בהמשך לריחוק החברתי.
תודה רבה על התחות.
תודה רבה על חנה כהן, אלורו ועוד מגוון שמות משפחה. תודה רבה, מותק, שבשלום.
יאללה, ביי.
ובעניין לעניין באותו עניין, אגב אני מזכירה לכם לסמס לנו ל-055-966-3991 055-966-3991. תגידו לי למה אתם צריכים לגשת היום פה פרשת ויגש. הנה הסמס, גם אני בהחלט לא מסכים עם הקוטרים על הסינגל המדובר, הרי הפואנטה פה היא עצם החיבור, ועד רבה זה שאין פה משהו מפוצץ, זה היופי שעצם שיתוף הפעולה צריך לרגש. גם בפרשה יש את הסינגל המפורסם ביותר מבת אשר, עוד יוסף חי ומלך במצרים. איך בא לי לשיר לכם את זה כמו בגן, אני לא חולה שירת נשים, עוד יוסף, לא, אני לא יכולה. וכולי, את מי מעניין מה היה הלחן שם, ובדיוק מה היו המילים. הבשורה היא בעצם הבשורה. חזק וברוך. יעל שבח הוציאה ספר מקסים, שנקרא א' אלמנה. עכשיו, אני אומרת ספר על אלמנות, מיד מצלצל לכם כשבת של בכי, ובשבת הרי אסור לבכות. אני רוצה להגיד לכם, קראתי את הספר הזה שבת האחרונה, הוא ספר נורא כיפי, אפשר לשים אותו ככה ליד המיטה, וכל פעם גם לקרוא, הוא מחולק לפי ערכים, ולא, היו קטעים נורא מרגשים, אבל הוא גם נורא נורא שישע אותי ויצחק אותי. אין המדובר באלמנה הצוחקת על בעלה, חלילה, על המנוח, אלא מישהי שפשוט לקחה את האתגר המטורף שהקדוש ברוך הוא נתן לה, ועשתה ממנו קסם. שלום ובוקר טוב, יעל.
שלום ובוקר טוב, הניה.
מה שלומך?
יופי, ברוך השם, גשום לי, מה איתך?
אז מה איתי? אני נפלא, ברוך השם, וקראתי את הספר שלך לפרקים. זאת אומרת, זה היה נורא כיף שאפשר פשוט כל פעם לחזור אליו ולהתחבר מחדש.
כמו סוכריות.
כן, כן, כמו סוכריות, ו... תשמעי, יש בו המון קטעים נורא נורא מרגשים, אבל יש בו גם כאילו המון דברים משעשעים ומצחיקים. אני תמיד משווה את זה שבאים לשבעה, וכשאתה בא לשבעה, אז אתה כולך כאילו מלא רמה, וכאילו מה אני אגיד וזה, ואז כאילו זה שכאילו יושב שבעה, הוא כאילו יותר צוחק ממך, בעיקרון. תכירה את זה?
תלוי באיזה יום, כן, זה רק תלוי באיזה יום את מגיעה.
אז באיזה יום את ממליצה להגיע? מה
רוצה? לא ראשון, לא שני, כזה פה לקראת, כשהם כבר מיצו את האבל.
אוקיי, מיצו לאותו שבוע כמובן.
כן, כן.
טוב, אני גם פוגשת אותך ככה בטיימינג די מורכב מבחינתך, נכון? זה חודש...
נכון, זה חודש, הנה עוד שבועיים בעזרת השם זה ממש הזכרה, ו...
שלוש שנים?
כבר ביום הולדת, שלוש שנים, כן, וזה ככה גם, שתהיה מעניין, אז גם הוסיפו לנו סגר, שיהיה מאתגר. תכנן את ההזכרה הזאת, וכמובן, הפיגוע שהיה בתחילת השבוע, בקיצור, כן, זו תקופה מאוד פוערת ומאוד קשה. אבל כאילו, זה לא החיים הרגילים. החיים הרגילים בשגרה, שמי, כן, ברור, יש קשיים ויש רגעים כואבים. אבל הם לא העיקר, הם לא המרכז. יש עוד הרבה דברים אחרים, ומשתדלים לתפוס אותם יותר.
בעצם הספר א' אלמנה נכתב, נכתב במשך 3 שנים. זאת אומרת, ממתי את מתחילה, מחליטה שאת לוקחת את הכאב הזה ועושה ממנו תרפיה בכתיבה?
האמת שהוא לא נכתב ב3 שנים, הוא נכתב בגדול בחצי שנה הראשונה. זאת לא הייתה החלטה להפוך, כאילו, לתרגם את הכאב למילים, זה פשוט כבר בליל הרצח, הקטע פתיחה של הספר נכתב ממש בליל הרצח, עוד לפני בכלל, כשחזרתי הביתה אחרי הבשורה והכל, זה כאילו הקטע הראשון שנכתב. הספר כולו פשוט כל פעם, שגם בגלל זה הוא כתוב בצורה כזאת, הוא כתוב בצורה של תובנות ובסוג של עברור, הייתי צריכה מדי פעם פשוט לשחרר מעליי תובנות וחוויות ואפיזודות שקרו, וזה פשוט כאילו, בהתחלה זה היה קבצים כזה שכתבתי אותם, באיזשהו שלב ראיתי ש... אני יכולה ממש להגיד את הכל ולהפוך את הכל לספר. זה לקח קצת יותר זמן, זה נכון. זה כבר לקח 3 שנים, נכון. אבל הכתיבה תמיד התחילה ממש כבר בליל הרצח.
איך התחושה באמת שפתאום הקבצים האישיים שלך והתובנות הסופר פרטיות, יש שם דברים שמרגישים נורא נורא אישיים, פתאום מפוזרים בכל הארץ או אולי גם בכל העולם. כאילו פתאום זה נחלת הכלל. כאילו זה לא פוסט שברגע הכתיבה שלו את כבר יודעת שהוא הולך... זאת אומרת, זה היה משהו אישי.
זה היה משהו נורא אישי, וזה באמת, כאילו, לא חשבתי שזה יגיע לממדים כאלה, זאת אומרת, כשכתבתי אותם לא חשבתי, ובאמת אחרי שהספר יצא, היה לי מין רתיעה כזאת מכל הדברים שכתבתי, כמו, את יודעת, אחרי לידה, שאני אצלח תינוק, ואת מסתכלת על זה, אומרת, מה זה? שזה חיכית. אבל, ואז התחלתי לקבל פידבקים, זאת אומרת, התחילו להגיע אליי אנשים, אני עוד לא קראתי אותו, והתחילו להגיע אליי אנשים שקראו אותו, ונתנו לי ביקורת, ואז התחילו גם אלמנות לכתוב לי ביקורת על הספר. וזה עשה לי, פתאום הרגשתי כאילו שוואי, זה היה מדויק שעשיתי את זה, אפילו שזה היה נורא נורא אישי, הרגשתי שבמשהו מאוד מאוד אישי, במיקרו הזה, אפשר, הצלחתי בעצם לחלוק את זה, ולגרום לאנשים גם להזדהות, וגם אולי להיות לקבל תובנות משל עצמם על החיים, וזה, זאת אומרת, זה מגמד את התחושה הזאת של וואו, חשפתי את עצמי.
וואו, באמת איזה סוג תגובות את מקבלת מאלמנות שפתאום מרגישות שאת כותבת אותם, זה... אני כבר יכולה להגיד שגם ללא אלמנות הספר הזה הוא כיף גדול, כן? אבל אני אומרת, בשבילם זה ממש להקריא את המחשבות שלהם.
נכון, אז זה מתחלק. יש כאלה שבכלל לא רוצות לקרוא אותו. זאת אומרת, הם מראש הם אמרו, היה עכשיו איזשהו נופש של עמותה כלשהי.
של אלמנות.
חילקו מתנה של אלמנות, והם חילקו מתנה את הספר לכל האלמנות. אז זה היה 60 אלמנות. וכל אחת מהם בעצם פנתה להם, אחרי כמה אמרו לי, וואי, אני ממש מצטערת, קיבלתי את הספר, אבל אין שום סיכוי שאני אוכל לפתוח אותו, ממש וואו. קשה לי וזה. יש כמובן כאלה שממש סמכו והתלהבו, ומאוד, קצת לקחו את זה למקום מאוד מאוד חיובי. וגם, אבל גם אלה שלקחו את זה למקום מאוד חיובי, תמיד יהיה את ה, איך נאמר, את מבינה? כי הם יגידו, וואו, לא יודעת איך להסביר את זה, לא היה לי כיף לקרוא את הספר חס ושלום, זה לא היה כיף.
אולי זה היה טיפול בשבילם.
זה היה טיפול, כן. אני קצת מצטערת על זה, כי אני באיזשהו מקום, כמו שאת אמרת, כן, הייתי רוצה שמי שיקרא את הספר, יחווה איזו תחושת כלילות יותר, את מבינה? זאת אומרת, זה כיף?
כן.
בסוף כיף. גם אתה קורא סתם, גם אתה רואה סרט נורא נורא עצוב. עם כל זה שזה סרט קשה, זה כיף. אז מותר להיכנס לעצבות, אני חושבת.
אני חושבת, אבל באמת, יעל, שזה בחירה שלך, ואנחנו רואים את זה בכל העשייה שלך, את יודעת, בפוסטים שלך, ומי שעוקב אחרייך במגוון הרשתות, ובכלל, מי שעוקב אחרייך בחוות גלעד, באופן אישי, דרך משקפת, רואה שזו בחירה שלך בחיים לקחת את ההתמודדות, אבל אי אפשר להכיל על אנשים, את יודעת, זה כמו להבדיל, שאני יכולה לצחוק בהופעות שלי על זה שההורים שלי התגרשו, ואז תבוא אליי מישהי בסוף עם עיניים דומות, ותגיד לי, את לא מבינה, היה לי קשה שההורים שלי התגרשו. כפרה, לא רציתי להציב אותך, זה היה מטרח.
כן, אבל זה גם, זה משהו שאני הרבה כואבת, כאילו, בתגובות שאני מקבלת, שאלמנות כל כך מזדהות עם מה שאני כותבת, שהן כאילו אומרות לי, לא אהבתי שעשית מזה ככה. לא אהבתי שזה. אבל זה הדרך שלי, אבל
זה כן.
זה מורכב. כן. לא, זה ברור שברגע שאת פותחת, שאת מחליטה לחשוף, אז צריך לקחת בחשבון שיש גם תגובות מהסוג הזה, וזה בסדר, אני משתדלת להכיל את איפה שאפשר, כאילו.
מדהים. השבוע באמת, כמו שאת אומרת, תקופה לא פשוטה בכלל לעם ישראל, וביום ראשון נרצחה אסתר הורגן, תוך כדי שהיא רצה, וזה היה בטל מנשה, נכון? בשמור הזיער שם. ואני מניחה, זאת אומרת, מניחה שכל פעם שקורה דבר כזה, ובטח כשזאת אימא וילדים, זה...
אימא לשישה.
כן, אימא לשישה. מצחיק, אנחנו נצמדים לפרטים, כי קשה לנו עם זה, אנחנו מתחילים לדבר על הריצה, ועל האימא לשישה, כאילו זה כואב, לא משנה מה שזה לא יהיה.
כן, לא, אבל אני חושבת שיש בסוף איזשהו משהו שאני גם כתבתי על זה בעצם. אני מרגישה פשוט צורך מאוד מאוד להיות דומה לה, במובן מסוים.
כלומר?
כאילו בשביל עוד יותר להזדהות, בשביל לחאוב את הנקודה הזאת, אני מחפשת איפה זה קשור אליי, איפה זה דומה לי. היא הייתה צרפתיה, את יודעת שהיא הייתה צרפתיה?
כן, אני יודעת. כאילו, קראתי, לא הכרתי.
כששמעתי את זה, אז עניין לי עוד יותר קפץ'. ואז וואו, יש לה שישה ילדים, עוד יותר קפץ'. היא גרה בהתנחלות, עוד יותר קפץ'. את מבינה, כאילו, איפה שזה דומה לי, זה עשה לי להזדהות עוד יותר, לכאוב את זה, להתחבר לזה יותר. במובן כזה, כאילו, מתוך רצון באמת, כאילו, להפוך את זה למשהו ממקום נורא לאומי למקום נורא נורא אישי.
כן.
וכן, זה כאילו, גם אם מתעלם שנייה אחת מכל אדם שדומים לי, בסוף זה אירוע מזעזע, כאילו, בן אדם הולך לרוץ, זה לא מצנה מה, ומישהו מגיע ומרוצץ את ראשו באבן, זה בלתי נסבל למחשבה, כן.
וואו. טוב, את יודעת, קראתי את הספר, והשבוע גם חבר הכנסת משה ארבל הקריא חלק יפה ממנו, בדיוק על פרשת ויגש, שמספר על השבת האחת לפני האחרונה של רזיאל, שאני אזכיר שיום הפטירה שלו כף ג' בכסלב, הוא נרצח לפני שלוש שנים, כף ג' תבט, סליחה, לפני שלוש שנים בכניסה לחוות גלעד. אני פתאום אני אומרת, רגע, אני צריכה להגיד את זה, לי זה כל כך ברור, אבל אני מניחה שלא כל המאזינים יודעים, אז מסופר שם בספר ששבועיים לפני הרצח, אתם הייתם בשבת אולפנה, באולפנה שבה לימדת במעלה לבונה, והוא מדבר שם על פרשת ויגש, והוא באמת אומר על, הוא מספר על המקום הזה שבעצם פתאום יוסף, שהיה בטוח כל הזמן שיעקב יודע שהוא מודר, פתאום יוסף מגלה שהוא לא יודע, שיעקב בכלל לא ידע על זה, שיעקב היה בטוח שכאילו זהו, הוא נחטף ו...
כן.
והיה שם פולמוס שלם בין רזיאל לבין התלמידות על, על, על מצב של רע בעולם, שזה לא כזה, שלא יהיה לנו ברור שהכל מהקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, הכל מהקדוש ברוך הוא, אבל שלא יהיה לנו כזה ברור שאנחנו לא יכולים לפנות להקדוש ברוך הוא, ואתה לקבל בהכנעה ולהגיד טוב.
שזה לא יהיה ברור שזה לשמחתו של הקדוש ברוך הוא, זה בסוף הנקודה. יש דברים שקורים בהסכמתו בעצם, למרות שהוא לא רוצה בזה. זאת אומרת, אם היינו מספיק חזקים ומספיק מבינים שיש לנו, בדיוק, שיש לנו מילה מול הקדוש ברוך הוא, והיינו אומרים לו, אנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים, מספיק חזק, אז הוא היה משתכנע, הוא היה אומר, אוקיי, כאילו, אז אני לא אעשה ככה, אז אני אמצא דרך אחרת. אז כמו הילדים הקטנים האלה שצועקים מספיק חזק בסופר, שהם רוצים את הסוכריה
כן,
הזאת.
כן, על הרצפה.
אז, כן, על הרצפה. אז האמא בסוף נכנעת, כאילו, חושבת שבסוף יש לנו מילה מול הקדוש ברוך הוא, זה מה שרזיאל אומר, שכאילו, אם אנחנו נפסיק לחשוב שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בניתוק מוחלט ממה שאנחנו, זאת אומרת שאנחנו לא חלק מההחלטות שלו, אז אם נצליח לשנות את התפיסה הזאת, וזה באמת, נתחיל להפנות את הכעס שלנו ואת הדרישות שלנו באמת מול הקדוש ברוך הוא.
את הכאב.
ואת הכאב, כן. אני כל מה, בתקופה האחרונה, כל מה אומרת לעצמי, הקדוש ברוך הוא ברא בנו את הכעס הזה, נכון? ברא בנו גם את העצבים ואת ה... זאת אומרת, הוא ידע שהוא לקח בחשבון שאנחנו נכעס עליו.
כן.
אז כאילו, למה להתנגד לזה? זאת אומרת, אפשר באמונה גדולה פשוט להשאיל את הכעס, אני חושבת, כאילו, אם זה במטרה לקדם את העולם.
זה אימון מאוד מדויק בין לקבל באהבה את רצון השם, לבין להגיד, אני יכול לבקש ואני יכול לדבר עם אבא. כאילו, לא לקחת את הכל כגזרה.
בין אבינו למלכנו.
יפה. אני לא יודעת אם את שמה לב, אבל הקדשתי לך שיר ברקע, פני אל אלבון, שגם עליו מדובר בספר, אז אני ממליצה לכם בחום על הספר, הוא ספר בחנויות הספרים, נכון? ידיעות ספרים?
נכון, ידיעות ספרים.
וגם אונליין. תזמינו ותיהנו, ויעל שבח, אני מברכת אותך שתעברי את התקופה הזאת, עם הסגר, בלי הסגר, עם הרבה חיבור להקדוש ברוך הוא, בטוב ובמה.
אמן.
תודה, יעל שבח. וואי, השיר הזה מפסיק פתאום באמצע, וככה נימה מבהילה משהו, אבל איזה מזל שאני משודרת כל כולי בשידור, מרוכזת כל כולי בשידור. 38 דקות עכשיו אחרי השעה 10, אני מקריאה לכם פה את... לא, אין לי פה מצב התנועה בדרכים, זה סתם היה עוד משפט שגור של מאזינים. אנחנו בהמשך לפרויקטנו הוותיק, האהוב, המרגש, ואף עוד תיאורים שאין לי כרגע מעוף להגיד. פרויקט חיובים לקורונה, אנחנו מחפשים דברים טובים, למרות החיסון, למרות המוטציה, למרות האמו, הקורונה עדיין פה, הסגר בפתח, ולכן אנחנו נדרשים לחפש דברים טובים סביב הקורונה, והשבוע אנחנו עם מרב כהנה. בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם, מצוין. יופי. בוקר גשום, קמנו, כן?
כן, כן, גשום. אני אומרת שפע, שפע.
נכון.
אז ספרי לי, אני מבינה שבמהלך הקורונה, תחילת הקורונה זה היה יותר, נכון? מתי זה קרה?
זה היה ככה ממש בערב חג סוכות.
אוקיי, אמצע.
כן, ממש ערב חג סוכות. אנחנו סיימנו ביום חמישי בערב שבועיים של בידוד משפחתי, בגלל הבן הגדול שלי, הבן השני שלי, כלומר, הוא נדבק בישיבה, והיינו בשבועיים בידוד משפחתי. את יודעת, כל מה שזה אומר, בידוד משפחתי, להיות בבית, כל המשפחה.
כשאין בית בהרצליה עם 200 מטר מרחב בחוץ.
כן, כן. וזהו, ואימא שלי, מדובר פה על אימא שלי, אימא שלי יקרה, אימא שלי אחות במקצועה. ובמסגרת התפקיד שלה, היא עושה שבועיים, היא עושה פעמיים בשבוע בדיקת קורונה.
וואה.
כן.
ממש תוחבת למחייתה.
נכון, נכון.
נורא והיום.
והיא תמיד יצאה שלילית.
ברוך השם.
וככה, ברוך השם, ופתאום ביום חמישי בערב, אנחנו מקבלים את הצילום מסך של הפוזיטיב. אמרנו, וואו, הנה זה הגיע גם אלינו, לאימא שלי.
וואו.
היינו בשוק, היינו בשוק. אימא שלי אלמנה, אנחנו יתומים מאב.
כן.
ובעצם היא לבד, היא לבד בבית.
כן.
היא באמת לא הרגישה טוב במהלך השבוע, ביומיים שלפני, אבל את יודעת,
לא
אף אחד לא חושב שזה באמת זה.
כן.
נכון. אני נורא נורא מתרגשת, האמת.
אוהבים אותך, הכל טוב.
אתם באמת זה בקול שלי, כן. נורא מתרגשת,
זה גם נורא מרגש לדבר על אימא.
מאוד מאוד
כן, 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 זה כן, באמת כן. לדבר על אימא זה תמיד מרגש.
נכון, נכון. זהו, בקיצור, מה שהיה זה שקיבלנו תשובה חיובית, ומה עושים? אימא לבד.
כן.
באמת יש את הפחד הגדול, חלילה, שלא תקבל סחחורת, זה טיפול. את יודעת, מאוד מאבדים את תחושת הזמן, ומה קורה.
נכון.
ואיפה אני זה, ומה קורה איתי, ו...
הבידוד הוא טריגר לכל דבר. זאת אומרת, צריך להבין את זה.
הבידוד הוא טריגר, ובטח כשאדם חולה בקורונה בכלל, הוא נהיה כמו סחבה, מבחינת היכולת שלו למציאות. להבין מה קורה איתו.
ואתם בדיוק יוצאים מבידוד, ומנסים ככה להחזיר את החיים שלכם
לבידוד,
למסלול?
ממש ככה, יום שישי, זה יום שקבעתי מלא מלא סידורים ועניינים וקניות לפני חג הסוכות.
ברקס.
ופתאום חתיכת ברקס, זום עם האחים שלי, אנחנו רק ארבע אחים, אבל מאוד מאוד קשורים לאמא.
כן.
וזום ככה מזורז בתשע בערב, שקיבלנו את התשובה, מה עושים, ומעלים כל מיני אפשרויות, פתרונות. אולי נשים מצלמה והיא תעבור ליד כל שעתיים, וצריך לשאול רב אם זה מותר או אסור, או מה קורה, ואיך אנחנו עכשיו מתמודדים עם המצב הלא פשוט הזה. ובעלי היקר יש לציין, באמת העלה את הנושא הזה שאין להשאיר אימא לבד, אנחנו לא משאירים את אימא לבד, אימא שלי זה ממש כמו אימא שלו, הוא יתום אימא. והוא אמר, מירב, בואי, אנחנו מזמינים את אימא שלך לבית שלנו, שלו בית עם גינה, ובכל זאת אנחנו רוצים שיהיה לה נעים ויהיה לה נוח, אז מה שעשינו פשוט, הגדולים שלי הוציאו את כל הרהיטים מהחדר שינה שלנו, ממש כדי לרווח לה את החדר, שיהיה לה נוח ונעים.
וואו, כל הכבוד.
ושיהיה לה יחידה עם מקלחת ושירותים, העיקר, העיקר,
שיהיה
קרוב אלינו. היא לא תהיה לבד ולא תגיע לבית חולים.
רגע, זה סגר אתכם בבידוד שוב בעצם?
זה לא סגר אותנו לבידוד, ואני ברר את זה עם הרופא, זה לא סגר אותנו לבידוד, מכיוון שהיא הייתה ממש מבודדת בחדר.
כן.
וכשהיא הייתה יוצאת לגינה, היינו נכנסים לחדר, לאחד החדרים, היא הייתה יוצאת.
אבל היא זכתה לטיפול מסור.
טיפול מסור. את יודעת, כל הפייסבוק מלא בפוסטים של אנשים שהגיעו לבתי חולים, והילדים שלהם... פשוט איבדו איתם את הקשר.
נכון.
לא יודעים מה קורה עם אבא, עם אימא. את יודעת, גם הראו כל מיני תמונות שכבר פתחו חניונים.
נכון.
ואנשים שוכבים ורואים את הצינורות של הביוב מול מעל העיניים שלהם כשהם חולים. מבקשים כוס מים, לא תמיד יש. לא, צוותי הרפואה עושים את הכל, אבל עדיין.
כן, קורסים.
קורסים. ולא רצינו בשום אופן להגיע למצב חלילה שהיא תפונה לבית חולים. זאת אומרת, כשאין ברירה אז אין ברירה, אבל כל עוד אפשר למנוע את זה, ואפשר כאילו לעזור לה בדברים, את יודעת, קצת קושי נשימתי, לברר עם הרופאה, אם אפשר לתת אינלציה, אם אפשר לתת כדור. ככל שאת...
בכלל, גם רגשית, אני אומרת רגשית, לשמוע את הילדים, לקבל...
לשמוע את הילדים, בדיוק. זה לתת את החיבוק מרחוק, וכשהורה נמצא לבד, הוא הופך להיות חלק מהמשפחה הגרעינית, מבחינתי, מבחינתנו. זאת אומרת, אם יש בן זוג, אז הוא תומך, אבל אם אין בן זוג, אז למי הוא שייך בעצם? אז מה המשפחה הגרעינית שלו? אז הילדים שלו.
אני חושבת שזה גם שיעור מדהים לילדים שלך, באמת לכיבוד הורים. כאילו, את משקיעה פה לטווח ארוך מאוד, מרב.
הם היו מקסימים, הם באמת הוציאו את הכל, וסידרנו למיני בר עם מקרר, וכיסא נוח, ואת יודעת מה, ואחיבי לטאבלט, ובאמת כל המשפחה, איפה שרק היה אפשר, דיברו איתם מהגינה, לשמור את הכל הזמן על קשר עין, וחיבוק מרחוק, שתרגיש שייכת ולא תרגיש לבד.
מדהים.
כי היא באמת אמא מאוד מאוד מיוחדת, ואני חושבת התחושה המנטלית של הבן אדם והרגשית של הבן אדם מאוד מאוד משפיעה על היציבות שלו הפיזית.
הרפואית.
זאת אומרת, אדם שהוא שוקע, אז הוא מאוד מהר יכול לשקוע. בחרדה, בפחד, וכשאין נשימה, הוא נכנס לחרדות.
גוף נפש.
נכון, וברגע שעוצרים את זה.
אמא מרגישה טוב היום? אני רק...
אמא מרגישה, ברוך השם.
חזרה לעבוד?
וחזרה לעבוד.
עכשיו היא חסינה.
היא חסינה לגמרי, ואנחנו מאוד מאוד גאים בה, והיא אימא, היא מצפיקה יותר ממני וממך. כן. היא משהו, כאילו, אין דברים כאלה, אישה מאוד פעילה.
מדהים.
ומלאת שמחת חיים, והיה לנו פשוט חג יפהפה.
איזה יפה. לה,
היא ממש תוכנית כמו של מלון, כל ערב היה...
הפעלה.
סגנון אחר של ארוחות והפעלה, והיא כל כך... זה פשוט היה חג מרומם מכל הכיוונים, נהנינו מכל רגע.
מדהים.
מדהים,
מרב,
מדהים.
כהנה, ריגשת אותנו, ושיעור גדול בכיבוד הורים, ושתמיד נזכה בבריאות לעזור.
לגמרי, ואני אומרת לאנשים, אני אומרת לאנשים שנמצאים במצב של, שקיבלנו את התשובה של החיובי, זה היה כזה, זה היה פחד, וזה היה או שהפחד משתק אותך,
או
שהפחד מעורר אותך לפעולה.
כן, לפעול.
ולהחליט את זה כאן ועכשיו.
נכון.
ואני באמת קוראת לילדים בשכבות הגיל של ההורים האלה שגרים לבד, לשים לב שאתם המשפחה הגרעינית שלהם כרגע, ואם יש אפשרות, אז לפעול ולעשות, לא לחכות.
כן. מרב כהנא, תודה רבה. תודה רבה.
תודה לך,
חניה,
תודה
על הבמה.
באהבה גדולה.
תודה.
להתראות.
השבוע התקבלה בתיבתי, תיבת הפניות שלי, אני לא יודעת אם אמרתי לך, יש תיבה כזאת, אפשר לפנות אליי במגוון הערוצים, או באינסטגרם שלי, באניוש, או בפייסבוק, או בטלפון, או לעקוב אחריי ברחוב, זאת גם אופציה שאנשים מסוימים משתמשים בה, ולשאול שאלות למועצת החכמות שלנו, והפנייה הייתה ככה, ביתי בת השש, גונבת ממני באופן קבוע כספים, אינני יודעת איך לנהוג ולאיזה פנימיה לשלוח אותה, מה עליי לעשות? אני זימנתי לפה את החכמות שלנו, רחלי שטולץ ואסתי גרינברג, שיפסקו לנו בעניין. אני רק אגיד לכם, לפני שאמרת לכם בוקר טוב, שכשהמפיק העלה אתכם לקו, הוא אמר לי באוזנייה, החכמות פה. זאת אומרת, גם הוא מאמין לזה שאתם חכמות, ולכן נא הוכיחו את העניין. בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה?
בסוף כולם יאמינו שאנחנו החכמות.
כן, אין לכם ברירה, חובת ההוכחה עליכם.
כן.
עונשים. בואו נדבר על העניין עונשים, או בשפה המכובסת, תוצאות. תוצאות שאנחנו עושים לילדים על מעשיהם. אסתי, מה אומרת?
אני אומרת, קודם כל באמת יפה אמרת. באמת היום
איזה מהדברים? כי אמרתי דברים יפים רבים.
קודם כל זה שאנחנו חכמות. דבר שני, אני מדברת על התוצאות. על זה שהיום באמת עונשים זה פסה, לא נותנים או לא אמורים לתת לילד לכתוב 200 פעם, יותר לא אשכח עיפרון בבית,
כן.
אבל תוצאות זה לדעתי דבר הכרחי בתור מורה ובתור אימא, אני אומרת את זה, ילד שעושה משהו לא בסדר צריך לשלם עליו או לדעת שיש לזה השלכות.
כן.
ואני יכולה לתת דוגמה שמיד עלתה לי, שבתור מורה באמת ילד שלא הביא שיעורי בית, הייתי אומרת לו, עכשיו אם באמת, זה גם השאלה באיזה צורה עושים את זה.
כן.
זאת אומרת, הכי באהבה, לא בכעס, לא בעצבים, לא בצרחות, אבל היה אצלנו כלל בכיתה שמי שלא עשה שיעורי בית בלי סיבה מוצדקת,
כן.
צריך להשלים אותם בהפסקה, כי מה נעשה? מתי תשלים את זה? מתי שירות אתה תצטרך להשלים את זה? אז אתה יושב בהפסקה ומשלים את שיעורי הבית, וכשאתה מסיים אתה יכול לצאת. וזה כן. נשמע אולי קצת אכזרי, אבל זה באמת, היית אמור לעשות את המטלה שלך.
כן.
לא עשית אותה, אתה צריך להשלים אותה על חשבון הזמן שלך.
זה כמו שאחד הילדים אמר לי השבוע, שתדעי לך שאני לא למדתי למבחן, אבל שתדעי לך שכל ההפסקות אני לא שיחקתי עם החברים, ואני למדתי, ואמרתי, רגע, אז אני אמורה להעריך את זה עכשיו, כאילו שלא שיחקת בהפסקות, מה, לא, לא הבנתי כל כך.
בדיוק, ובדיוק דוגמה, לא עשית מה שהיית צריך לעשות בזמן שהיית אמור לעשות אותו. אתה צריך לשלם עליו אחר כך, כמו בחיים עצמם. ובשבת האחרונה, אחד הילדים שלי, שאני לא אנקוב כאן בשמו, התברר, אפרופו הילדה שגונבת מהארנק של אמא שלה, אז אני יודעת אם זה יותר חמור. הוא סינג'ר את אחד הבני דודים החמודים שלו, והוא ביקש ממנו לשחק באיזה משחק, אז הוא אמר לו, תסדר את החדר ואז תוכל לשחק במשחק.
יפה.
והילד, היינו, מה זה, כאילו אני מתביישת לספר את זה ממש, לקחנו את זה מאוד קשה.
למה קשה? אני... הוא מעביר את, את המסורת של מסדרים ונהנים.
את יודעת, הכנסת אורחים, ומה זה מעביר את המסורת? הוא עכשיו
אוקיי,
רגל על רגל.
כן, כן, לא, צודקת. אני מה פחות מתאים.
את מבינה שזה היה ממש כאילו...
רחלי, רחלי, מה את אומרת על זה? אוקיי, אסתי, כן, סליחה, סליחה.
תכף אני אשמע מה רחלי הייתה עושה במקרה הזה, אבל... במקרה של הילד שסינג'ר את הבן דוד שלו, בשביל שהוא יוכל להשתמש במשחק שלו, מה שאנחנו עשינו, שאני מקווה שעשינו נכון, זה אמרנו לו, אצלנו לא מקובל התנהגות כזאת, והוא נתן לו את המשחק היקר לו, לשחק איתו כל השבת, כאילו, והוא החזיר לו אותו במוצאי שבת. למרות שהיה לו קשה להיפרד ממנו, אבל בוא נה, התנהגת לא לעניין, אז אולי ככה תקלוט. לפעם הבאה, איך צריך להתנהג, כאילו משהו יחרט לך. זהו.
מעניין.
חמודים.
רחלי, מה אומרת? עונשים.
אני אחר כך אתייחס למקרה הספציפי הזה. אני אגיד קודם כל, אני ככה רוצה לדבר בכלליות על הנושא הזה. למה עונשים עובדים? למה זה באמת עובד? כי כולם אומרים, אבל אתם רואים, זה עובד. זה נכון שזה עובד, אבל זה עובד לטווח הקרוב. ולמה זה עובד לטווח הקרוב? כי עונש הוא עובד על מערכת הבעלה שלנו. הילד נבהל. הוא אומר, רגע, אמא לא אוהבת אותי, אמא כועסת עליי, אמא מתרחקת ממני, אבא עדיין כאן, ואז הוא ככה נבהל וזה גורם לו מיד להתיישר. או שהוא מפחד אפילו מהעונש עצמו, העונש ספציפית מאוד מבהיל.
כן.
עכשיו, הדברים האלה הם מאוד טובים למצבים שבאמת סכנה שחייבים להשתמש בהם במערכת הבעלה, למשל כביש, למשל אש, למשל ילד רוצה להכניס אצבע לשקע של החשמל. אז אנחנו רוצים, כן, שהוא ייבא, לא אכפת לי. כן, להפך, אני רוצה שיודע שזה מבהיל ואסור לעשות את זה.
כן, אבל איך את מייצרת קשר סימפומטי, אני מצאתי פה מילה, אבל יש משהו דומה, בין משהו לא טוב, להלן גניבת ממון.
רגע. עכשיו, הבעיה, אבל מה הבעיה בעונשים? שאנחנו משתמשים בהם במצבים שהם לא מצבים של סכנה מוחשית, שדבר ראשון זה משבש את מערכת הסכנה, כבר הילד לא יודע מה זה סכנה ומה זה לא סכנה, מבחינתו הוא כל הזמן במצב של בהלה, וילד במצב של בהלה זה דבר מאוד מאוד לא בריא, והדבר הכי הכי חמור כשילד נמצא במצב כזה, זה שזה מהווה נזק חמור למערכת היחסים שבין ההורה לילד. הדבר הכי חשוב, ואנחנו כולם יודעים את זה היום, שבהורות שיהיה קשר חיובי בין ילד להורה, כשילד מרגיש שהקשר הוא לא בטוח, שהוא נפגע בקשר, שהקשר הוא תלוי בדבר, אז הוא נסגר, הוא מתכנס, והנזקים של זה הם חמורים. ועוד דבר שקורה...
רחלי, אנחנו לא מדברים על מציאות מתמשכת של אנשים.
אבל פה, אני עכשיו למשל, ילד בהפסקה, כן? הנה, אני עכשיו אתייחס לדוגמאות ספציפיות.
אוקיי.
ועוד דבר שאני רוצה להגיד, שהרבה פעמים שילד עושה את המעשה הרע, זה מגיע ממקום של תסכול. וכשאני מענישה אותו, ולא משנה, גם אם זה עונש נעים, העונש רק מגביר את התסכול. עכשיו יכול להיות שזה לא יצא אצלי. רגע, שנייה, עכשיו יכול להיות שזה לא יצא אצלי. כי אצלי הילד יתיישר, הכל טוב, הנה, אני הצלחתי. אבל זה יצא מול החברים, זה יצא מול האח שלו, או שלפעמים עוד יותר גרוע, זה ילך פנימה.
אנחנו מדברים על סיטואציה שבה יש תמיד אנשים, כי אנחנו מדברים עכשיו או אנשים או לא. עכשיו למשל הדוגמה הספציפית, כן? הילד עם ההפסקה. יכול להיות שהרווחתי שהוא עשה שיעורי בית, אבל הנזק שיכול להיות שהילד השיג את ההפסקה, והיה לו הרבה יותר קשה מבחינה רגשית, יכול להיות יותר חמור. יכול להיות ששיחה עם הילד, ואיזשהו להחליט איתו על משהו שמקובל על שנינו, שיחה שהיא מקרבת. איזושהי תקשורת, המטרה היא לייצר תקשורת סמכותית עם הילד, אבל שהיא מקרבת. לא סמכותנות מאולצת. ולמשל הסיפור עם הילד עם שבת, אני קודם כל זה נורא חמוד מצד אסתי, כי אני חושבת שאני בתור הבן דוד הייתי גם מאוד נעלב, אז זה מאוד יפה שהם דאגו לבן דוד וזה מקסים, אבל מצד שני צריכים לחשוב על הילד, מה שאני, כאילו מה שאני חושבת שצריך לעשות, תגידו, אני מבינה אותך, היה לך מאוד קשה, מאוד קשה לך לוותר על המשחק הזה, כי אתה מאוד אוהב אותו, אז אתה פתאום התחלת להגיד כילד דברים לבן דוד שלך, אבל אתה יודע שהבן דוד הגיע אלינו, ואנחנו מכבדים אורחים, ואנחנו משתדלים לשמח אותם, וכו' וכו'. ואז הייתי עושה איזשהו מנגנון, תשחקו נגיד חצי שעה, אתה מביא לו את המשחק, או שעתיים, הוא מקבל את המשחק, ואתה מקבל אחר כך.
אבל רחלי, זה גורם לך כאילו לעבוד אצל הילדים גם, זה כאילו כל הזמן...
אני קודם כל, אני לא אוהבת את המילים לעבוד אצל הילדים. אני, יש לי ילדים, אני מתמסרת אליהם, אני לא עובדת אצלם. זה החיים שלי, זה הילדים שלי. אין משהו שהוא יותר משמעותי בחיים שלנו מהילדים. ואני חושבת שהנזקים של השיטה האחרת, מול התועלת העצומה של השיטה הזו, אני זוכרת שאנחנו, אגב, אצל ההורים שלי גם לא היה עונשים. אני אף לא זוכרת שנישהו, וכל שיש
ביטוי, מי שתאים את התועקת.
רגע, ותמיד היו שם, ואנחנו ראינו, כמו שאת יודעת, עובדות בפרח בבית, עשינו הכל, ותמיד חברות היו אומרות לי, מה, אין לכם תורנות? לא היה תורנות. כי זה כמו שבמערכת יחסים טובה שבין, שאת עם בן זוג שלך, כשאת מאוד אוהבת אותו והוא מאוד אוהב אותך, את לא צריכה להניש אותו, את לא צריכה לתת לו פרסים לדברים שהוא עושה. את רוצה לרצות אותו והוא רוצה לרצות אותך. הילד מטבעו רוצה לרצות אותנו. אז נכון, את יודעת, זה דרך קצרה שהיא ארוכה, ודרך ארוכה שהיא קצרה. כשהילד מרגיש שהוא במקום בטוח, ויש תקשורת חשובה עם ההורים, שזה חשוב לו עוד מיליון דברים בחיים, כן? שהוא יודע שפה יש לו בית, ופה יש לו כתפת, פה מבינים אותו ומכילים אותו. אני לא אומרת, לפעמים גם צועקים, אני מדברת עכשיו על המצב הרצוי, כן? לא המצוי. גם אני יכולה פתאום לצעוק, להניש, להשתגע, אנחנו מאבדים את זה.
רגע, תעצרי, תעצרי. אני רוצה שננשום את מה שאמרת עכשיו. גם אני יכולה לצעוק ולהניש. אוקיי, עכשיו אנחנו יכולה לקבל את הדברים שלך ב... לא, כי אני מתפתחת אצלי בדברים שלך תוך כדי קנאה פינת, קנאה פינת, וכאילו אני אומרת, הלו, מה קורה? כאילו, זה מה שבאתי להגיד, שבסוף זה גם יש פה הרבה עניין של מינונים בין איפה החלק שלי כהורה ועל איזה קריזה קמתי הבוקר, לבין נקודתית.
אגב, אם אנחנו כבר מדברים, אז אני אתן קרדיט שיש שתי נשים ב... יש להם ערוץ יוטיוב וגם פייסבוק שהן פשוט מקסימות, שמדברות על ערוץ מקרבת, ואנשים נותנים לחשוב ש... אילה דותן, שנייה, אני תכף אבדוק. אני אבדוק, אכתוב לך, ואז תגידי...
אכתוב לי ובעוד שבוע אני אגיד.
אני לומדת מהן המון, בכלל גישה שלמה של רות מקרבת, ואנשים נוטים לחשוב שזה חסר גבולות, חסר סמכות, ממש ממש לא, להפך, זה מגיע לשורשים האמיתיים, ברגע שאתה, יש לך סמכות, אתה לא פועל לי, הרי עונש הרבה פעמים זה מקום מחוסר עונים, אנחנו לא פועלים, אנחנו באנשים, זה הרבה פעמים ממקום שכזה, אם אני לא יודע מה אני יכול לעשות, בדיוק.
אז אני באמת רוצה להגיד...
שנייה, משהו אחרון, אסתי, כי אנחנו חייבים לסיים ממש.
קודם כל, רחלי, את נאצית מאוד נחמדה, רק אני אציין את זה, אבל אני באמת רוצה להגיד שלפי הניסיון שלי ומה שאני למדתי, שיחות והרבה מלל, זה לא מה שעובר, צריך כן לעשות כאן איזושהי פעולה. ואני מסכימה עם רחלי בכל מה שקשור למינונים ולתקשורת, ולא לפעול באימפולסיביות, אלא באמת לחשוב על תוצאה שהיא מתאימה. אבל אני כן ממשיכה לדבוק בזה, שילד צריך להבין שיש השלכות מעשיות למעשים לא טובים שהוא עושה.
אסתי גרינברג, אני מצטערת, אני חייבת לחתוך אתכם. אני חושבת שפעם אחרת אני פשוט אזמין אתכם לאולפן, כשיהיה כבר מותר להזמין פה אורחים בסוף הקורונה, ואז אנחנו, יהיה לנו שעה שלמה לחפור וזה, ולא תרגישו שאני דוחקת בכם. רחלי שטולץ ואסתי גרינברג, תודה על העונשים, הייתם נעימות לי מאוד.
תודה, ביי.
אנחנו מתקרבים לשבת, לדעתי אנחנו 20 דקות, תכף עוד 20 דקות בערך נכנסת לשבת, ולכן אנחנו חייבים לסיים את התוכנית. אני הייתי עניה שוחט בכל כבודן בכאן מורשת, ערך אותנו מנדי גרוזמן, הפיק חיים טוויטו, הטכנאית שלנו הייתה אלה ניידוין, אני אלמד את השם עד שבוע הבא. אתם הייתם המאזינים המתוקים, אני הייתי עניה שוחט. כתב לי פה מישהו, איכן אפשר להשיג את הספר של יעל שבח בבני ברק? האמת, אני לא יודעת, אבל אני יודעת שאונליין בטוח אפשר להשיג את זה באתר של ידיעות. שלום רב לרשת, הכי מדהימה, מודה למגישה, הכי מדהימה, למה לרשת? מודה לקדוש ברוך הוא שגיליתי אתכם, נהנית לשמוע אתכם משכילה ולומד ונהנית ביותר. איזה כיף. כמה זמן נשאר לי לסוף התוכנית? אני פשוט אדבר אל תוך המגיש חדשות. שירה, כבר נכנסת אלינו עם זכות הציבור לשמוע שירים, תוכלו לסמס לה ואיזה שיר שבא לכם לשמוע. והיה לי כיף איתכם, וכמדי שבוע, מכיוון שאתם מבקשים, אני גם מודה לבעלי היקר, שהשבוע דפקתי את האוטו, והוא הגיב בשתיקה. אפילו לא רועמת, הוא פשוט הגיב בשתיקה, וזה בעיניי באמת שתיקה יפה לחכמים. שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.